אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. זה האור שבנו, לא האפלה שבתוכנו שמפחיד אותנו מכל. אנחנו שואלים את עצמנו, איזה זכות יש לנו להיות מבריק, מצליח, מוכשר, אהוב. למען האמת, איזו זכות יש לך לא להיות. רגע לפני חנוכה עשיתי החלטה אמיצה. בתוכנית הזו, אהפוך ממראיינת למרואיינת. ושוחח בפתיחות על אחד הפחדים הכי גדולים שלי. הפחד להיות גדולה. שמי לינה מרים שלו, ואנחנו בתוכנית לינה פאוז. תוכנית המוקדשת לכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת. כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. היום הזמנתי את ריקי קרני. ריקי קרני מלווה נשים לחיבור לטבע שלהן ולהגשמה אותנטית. ריקי היא מאמנת בחסד ומנחה סדנאות. היא עוזרת לנשים למצוא ולזכך את הייעוד שלהן ואת העשייה שלהן בעולם, דרך כלים של עיצוב אנושי, שעוד נדבר עליו היום, אסטרולוגיה, עבודה תודעתית ורגשית, וחיבור לחוכמה נשית שתמונה בכל אחת מאיתנו. ובנימה אישית אומר שהזמנתי את ריקי להיות איתי היום, גם בגלל ראיית העולם המאוד מיוחדת שהיא מביאה איתה, וגם כי אני מרגישה לאורך הדרך את התמיכה שלה בכל מה שאני עושה, ומבחינתי זה כל כך לא מובן מאליו. אז ריקי, תודה שאת פה.
תודה שהזמנת אותי.
ואנחנו נתחיל היום עם הסינגל שלי, שתכלס עוד לא יצא רשמית לעולם. הוא נקרא Journey of Life, וזה הרגיש לי מאוד מדויק לתוכנית היום. זה שיר שאת המוזיקה שלו כתב ארי שור, ואני התאהבתי במוזיקה. ויום אחד פשוט הגיעו מילים. מילים של עוצמה גדולה, כאילו כאלה, כאילו מישהו לחש לי אותם באוזן. יש כאלה יגידו, אולי תקשרת אותם, לא יודעת, אבל אני נזרת במושגים. אבל אני לגמרי מרגישה של מילים שהגיעו מאיזה מקור ידע יותר גבוה ממני. אז Journey of Life.
Daring to live the dream. Time is on your
אז ריקי, מה שלומך?
אני מתרגשת. אני מתרגשת. קצת מפחדת. אז זהו, זה התחיל מזה שבאמת כשלינה פנתה אליי ביום חמישי, בצהרי היום, והאמת שכבר מזמן רצינו לקבוע שאני אתארח, ומכל מיני סיבות זה עוד לא יצא. וכשהיא פנתה אליי ואמרה לי שבא לה פעם להיות המרואיינת, ושיכירו גם קצת אותה, אמרתי, קודם כל בטח, למרות שקצת הלחיץ אותי שאין הרבה זמן להתארגן, אמרתי לעצמי, מה יש להתארגן? זה הרי הנושא הכי חם שגם אני פוגשת עכשיו בחיים שלי, וגם אני נמצאת בו באיזשהו מעבר, וגם אני פוגשת כל הזמן בקליניקה עם אנשים שאני עובדת איתם, כי אני עובדת עם נשים מתעוררות, מה שנקרא.
כן.
ככה נקראת גם בקבוצת וואטסאפ שאני, קהילת וואטסאפ שאני מנהלת כבר 5 שנים, מתוך שהקמתי באמת מתוך המקום הזה של לתת ידע ותמיכה והעצמה לנשים שנמצאות בשלבי התעוררות, ותמיד אנחנו במעברים, ומעברים תמיד מעוררים בנו איזשהו פחד, איזשהו מפגש עם הלא נודע, ובמיוחד שזה גם אנשים שאני עובדת איתם הם סביב הגיל שלי, ככה גם טרום, גיל המעבר, שהוא בעצמו מציף הרבה פחדים מהלא נודע.
נכון.
וחשוב לנרמל את כל המקום הזה ולדעת כמה זה טבעי לפגוש את הפחד, וכמה התהליך הזה הוא ספירלי, במיוחד בגילאים שלנו, שאנחנו ממש, מה שנקרא, מסיימות ללדת ילדים ומתחילות ללדת את עצמנו. כן. ולידה זה וחד מעבר, אז להסכים להיות שם. אני לא, תכף נדבר על כל הפחדים, ככה נצלול אליהם. אני רק אגיד גם שיצא שהיום זה ה-12/12.
נכון.
שזה יום שער. ומבחינה אנרגטית, זה יום שככה, ימי שער זה ימים שנכנסת אנרגיה שכדאי לעבוד איתה, כדאי ככה לרכב עליה. אז קודם כל לדעת מה היא מסמלת. אז 12 זה מספר שהוא באמת מסמל סיום והתחלה. סיום שנה, גם אזרחית, גם האסטרולוגית, לא משנה, זה לא עכשיו, אבל 12 זה מספר שמסמל סיום והתחלה, לדם מחדש. הוא מסיים בדיוק את הציר הזה של המעבר, של הריק הזה לפעמים שמרגישים. יש בו הרבה אנרגיה של התחדשות, אם אנחנו נבחר להסתכל על זה ככה. ואנרגיה שיש בה פוטנציאל עמוק לריפוי, כלומר, גם להשלה. היום הזה אנחנו, חשוב שנתכוונן בו גם להשלה של דברים שכבר לא משרתים אותנו, שלא משרתים, אפרופו שיחתנו, את הגדולה שלנו.
כן.
ונבחר או נזכר, זה מה שאני מאמינה שאני עושה עם נשים, אני עוזרת להם להיזכר במי שהם באמת. מעבר לכל המסכות והקליפות שעטינו על עצמנו, וזה תהליך של כל הזמן, כאילו שכבות והיזכרות. ואז כשאנחנו בשלים לפגוש עוד רובד עמוק יותר של הנשמה שלנו, אז ייפתח עוד משהו. מסע אחר מרתק בעיניי. אז בואו באמת ככה נתחיל, למי שצופה בתוכניות של לינה, ואולי לא ממש מכירה אותה, מעבר לזה שהיא עוסקת בבריאות ובהגשמה הנשית בשנים האלה של טרום וגיל המעבר. בואי תשתפי אותנו קצת על הסיפור שלך, לפני שככה נצלול לפחד מגדילה ואיך מתמודדים עם זה, וניתן כמובן גם פתרונות ודרכים.
כן, אוקיי. אז קודם כל, עכשיו תוך כדי שדיברת, פתאום נפל לי הסימון. ש-12 זה הרי בת מצווה, נכון? והיום זה 12/12, ודיברת על הלידה מחדש. והשעה 12, כאילו השעה 12, המספר הזה 12 הוא בעצם כאילו הרגע הזה שבו את הופכת להיות בוגרת כביכול.
עוד בעבר, כן.
זה קטע.
נכון. הופכת להיות גדולה.
ממש. אז אני בגיל 12, קצת לפני גיל 12, עליתי לארץ. וזה היה וחד מעבר.
וואו, זה היה גם בגיל הזה.
בגיל הזה, כן. יש פה הרבה 12 היום. מעניין, לא?
כן.
אז אני אתחיל אולי באמת מלהגיד מה אני היום, או מי אני היום. אני היום אישה שלומדת לפרוס כנפיים. אני אומרת לומדת כי זה לא איזושהי נקודה שקורית וזהו, אלא כמו שאמרת, זה איזשהו תהליך ספירלי כזה שקורה. ואני אחרי, אני חושבת שהמסע ככה משמעותי שלי עם המקום הנשי התחיל בלידות שלי. היום הבן הגדול שלי בן 13 והקטן בן 11.
ממוצע 12.
ממוצע 12, בדיוק, יפה. ובאמת לפני, ככה כשנכנסתי להיריון עם הגדול, אז נורא נורא פחדתי. כי אני חושבת שפחד, בכלל פחד זה משהו שמניע אותנו מאוד חזק. אז הפחד מהלידה, באמת הייתה לי חרדה מטורפת מהלידה, ברמה שלא ישנתי בלילות. והפחד הזה הניע אותי לחקור איך, זה התחיל מזה שרציתי ללמוד איך יולדים אחרת. איך כאילו אפשר להביא ילד לעולם לא בסבל כל כך גדול כמו שתמיד שמעתי מסביב. והמסע הזה הוציא אותי, זאת אומרת, השאלה הזאת הוציא אותי למסע מאוד מאוד פותח עיניים, מרתק, ולגלות את האישה שאני. מעבר להתניות החברתיות ולמה שלימדה אותי אמא שלי ולמה שלימדו אותי בחברה ולמה שראיתי בסרטים, מה זה באמת להיות אישה? מה העוצמה הזאת שתמונה בתוך הגוף שלי, הידע? וגיליתי עולם עצום שכאילו הוסתר ממני לחלוטין. אני מדברת איתך 13-14 שנה אחורה, שבכלל כל הנושא הזה היה עוד מאוד בשוליים, ככה התחיל, אבל מאוד בשוליים. עכשיו זה יותר נפתח. אבל אז זה היה מין כזה, מה? כאילו, לא סיפרו לי את כל זה? אז סליחה, אז כאילו, הגעתי לגיל 29 ואני לא יודעת שיש לי רחם, ושל הרחם הזאת יש תבונה, ושאני יודעת איך ללדת בעצם, ושזה בכלל לא משהו ש רפואה אמורה להיות קשורה אליו בגדול, כן? כאילו, הגוף שלנו יודע איך ללדת, זה כאילו כל כך מובן מאליו שאני הולכת לבית חולים, אבל למה? המון המון שאלות, המון כעס שהתעורר באותה תקופה, וזה כזה אנרגיה שהניעה אותי לחקור וללמוד את זה המון המון שנים, עד שיום אחד, לפני 10 שנים בערך, החלטתי לפתוח קליניקה. ומאז אני מטפלת בנשים, בשנים האחרונות באמת בגיל הזה של 40 עד 60, שהוא גיל מטורף בעיניי, לא סתם אני עושה על זה תוכנית.
מה הניע אותך באמת דווקא לגיל הזה?
אז זהו, שאת יודעת, זה
כי את עוד לא היית שם לפני 10 שנים.
לפני 10 שנים לא הייתי שם, אני אומרת שלא כל 10 שנים עסקתי בזה. בהתחלה עסקתי בדברים אחרים, אחר כך עסקתי בפוריות, ואז כשאני חציתי את ה-40 פחות או יותר, זאת אומרת, ה-4-5 שנים האחרונות, התחילו להגיע אל אנשים יותר בוגרות, באופן טבעי, את יודעת, זה קורה. והתחלתי להבין שיש משהו משותף, מעבר לגלי חום וזה, יש משהו שקורה בגיל הזה. התחלתי לחקור את זה, אני בן אדם חוקר, כמו ששמה מילה מחקר.
כן.
התחלתי לחקור את זה, והבנתי בעצם שיש פה מכרה זהב. וכמו כל דבר אחר, כמו גם הלידה, כמו גם הווסת, כמו גם הרבה מאוד דברים, שפשוט אנחנו לא יודעות בעולם המערבי. גם התקופה הזאת היא תקופה בעלת פוטנציאל עצום, שראיתי פתאום נשים שעפות על החיים שלהן ברמה שרק אפשר לקנה. ולעומת זאת ראיתי נשים שצוללות וצונחות ודוחות, וניסיתי להבין מה קורה שם בעצם, למה ככה ולמה ככה. וזה הוביל אותי באמת לכל מה שאני עושה היום, ואני מאוהבת בזה. אני חושבת שזה היכולת הזאת לפתוח שער עבור מישהי, או יותר נכון להראות לה, זה לא לפתוח לה, זה להראות לה שיש שער שם, ולעזור לה לחצות אותו בטוב, ולהרגיש טוב עם עצמה, זה באמת מדהים, וזה מאוד מאוד מעצים אותי בחזרה. זה בגדול, זה מה שאני עושה היום.
אוקיי, אז נשמעת גדולה.
כך אומרים. כך אנשים חושבים כשהם מסתכלים עליי.
אבל אנחנו יודעות שזה לא תמיד היה כך. והיית צריכה לעבור דרך, וכמובן, כמו שאמרנו, הדרך היא ספירלית.
נכון.
אז, ואני יודעת שדווקא, לא דווקא, אלא בדיוק במקומות ששם אנחנו רוצים לגדול, מתוך איזושהי קריאת לב, קריאה פנימית, שם מתעוררים כל השדים, כל הפחדים הכי עמוקים. אני קוראת לזה, לא יודעת אם תצליחו לראות את זה מכאן, אבל זה עץ כזה,
כן.
שאני מאוד אוהבת להראות באימונים ובסדנאות, שמה שרואים זה גובה השורשים הוא בדיוק כמו גובה הענפים. וכשאנחנו רוצים לצמוח גבוה, להצמיח עוד ענפים בעת שלנו, לממש את הקריאת לב שלנו, את החזון שלנו, אנחנו נידרש לפגוש את עומק השורשים והפחדים בדיוק באותו עומק. זה as below, so above. ממש סימטרי.
וואי, זה מדהים מה שאת אומרת.
כן, ואני ממש פוגשת את זה כל יום, וזה כל כך עוזר להיות בסבלנות, וקודם כל בקבלה למקומות המפחידים האלה. אז אני מאוד מכירה את זה. אז בואי שתפי אותנו מה המקומות שאת פגשת, ואיפה המקומות שאת למדת להקטין את עצמך, שכשביקשת לגדול, כל פעם פגשת אותם. הם צצו בגדול. הם צצים כדי לשמור עלינו, כן? אבל ואז, שם זאת העבודה.
נכון.
שעוד נדבר עליה.
כן, לגמרי. אז אני פתאום ככה צריכה לחזור. התחלתי מזה שבגיל 12 עליתי לארץ. עכשיו, זה לא שהגדילה שלי בברית המועצות לשעבר, לא הייתה כולה פרפרים ופרחים, מן הסתם. פגשתי גם שם הרבה מקומות מורכבים. יחד עם זאת, זאת הייתה הילדות, את יודעת, בילדות איכשהו הכל כזה מרגיש מוחלק, וגם אם יש נוצרות שם טראומות, אז אנחנו לא זוכרות, הן באות לידי ביטוי אחר כך. אבל לרוב האנשים יש זיכרונות מאוד נעימים מהילדות, אז רוב הזיכרונות של הילדות הם זיכרונות נעימים. אני כן גדלתי בתרבות סובייטית, ויש לזה המון המון משמעות. אני חושבת שגם מי שגדל נגיד בקיבוצים בארץ יזדהה עם זה, או במשפחות שיצאו ממדינות קומוניסטיות. יש איזה מין סרגל דמיוני, אוקיי, ששמים מעלייך, וכל מי שקצת מתעלה מעל הסרגל, מורידים עם הסרגל, עושים לו בראש בום, כדי שהוא ירד לגובה של
גובה
כולם.
הדשא.
לגובה להיות אותו דבר, כן. אוקיי? לא לבלוט חלילה. ויש לי איזה זיכרון קטן כזה, שאני חושבת שמאוד ממחיש את זה. זה היה באיזה שיעור מלאכה, ואני תמיד מאוד אהבתי ליצור בידיים וזה. והמורה נתנה לנו משימה ליצור ברבור מפלסטלינה. ואני זוכרת שיצרתי את הברבור הזה, והוא היה כל כך יפה. באמת, הוא היה יפה יפה בעיניי, כן? הייתי נורא גאה בי. ואז היא ניגשה אליי, וממש התעצבנה, כי לא עשיתי אותו לפי השטנץ שהיה צריך לשים אותו על משהו, ולא שמתי, לא יודעת משהו כזה, והיא נורא נורא התעצבנה, ממש כאילו, כעסה עליי, ונתנה לי איזה ציון נמוך, או משהו כזה. ואני פשוט זוכרת שרצתי מהכיתה בדמעות, והרגשתי פגועה עד עמקי נשמתי. כי הדיסוננס הזה בין התחושה של, הנה אני עושה משהו כל כך יפה, ואני רואה את זה, אבל בא מישהו מבוגר, שהוא סמכות בעיניי, ואומר שזה לא טוב. איך אני חיה עם הדיסוננס הזה בתוכי? וכשהגעתי לארץ, אז הייתי ילדה מאוד מאוד שונה. מעבר לזה שהייתי עולה חדשה, שזה obviously ילדה שונה, הייתי שונה גם משהו, הייתי ילדה מאוד עמוקה, מאוד כזאת אינטרוספקטיבית, כזאת שכל הזמן חופרת בתוך עצמה וכותבת שירה, וכל כך לא משתלבת בנוף, כאילו בלונדינית כזאת בולטת, וחטפתי הרבה כפות, המון. כל התיכון שלי אני רק זוכרת... לא עשו עליי חרם, אבל הסתלבטו עליי וצחקו עליי, והנשמה שלי פצועה קשות מכל שנות התיכון שלי.
וואו.
ממש, זאת התקופה, כאילו אם עכשיו היו מצמידים לי אקדח לרקה ואומרים לי לחזור לשם, בחיים לא הייתי חוזרת.
כלומר, המשכת להתנהל מהמקום שלא לבלוט יותר מדי.
אז זהו, אז כאילו הייתי ילדה נורא בולטת.
כן.
וניסיתי להיות
בהתנהגות,
כמו כולם.
בדיוק, בהתנהגות ניסית להיות כמו כולם.
כן. נורא ניסיתי, והניסיון הזה, כנראה, והדיסוננס בין זה שאני ממש לא כמו כולם, לבין הניסיון להיות כן. כמו כולם, יצר משהו כזה שהוא נוח לקפות, וכאילו, אנשים מגיבים לזה, משהו כאילו לא מסתדר.
בדיוק, הדיסוננס הוא זה ש... הוא זה שיוצר את המאבק הפנימי, קודם כל, בתוכנו.
נכון, נכון.
וואו, ועוד למזל, אריה, אנחנו נולדנו בהפרש של יום אחרי יום, ועוד כמה שנים, לטובתי.
כן, בדיוק. את יודעת, יש קלפים כאלה של אושו, ואחד מהקלפים זה אריה, שמחופש לכבשה ומלא מלא כבשים לידו.
וואו.
וזה מתוך הסיפור על האריה שגדל בתוך חדר כבשים וחשב שהוא כבשה. זה הסיפור שלי, אוקיי? כאילו כל הילדות שלי ככה גדלתי, ואני זוכרת, היה איזה שיעור ספורט אחד, שהמורה נתנה לנו להכין ריקוד לסוף שנה. זה משהו גדול, אתה יודע, זה פרויקט כזה עכשיו. ואני נורא אהבתי לרקוד, והכנתי את הריקוד. אבל כשישבתי שם בספסל, והתור שלי התקרב, אמרתי לעצמי, זה היה כאילו, אני מתה עכשיו, אוקיי? אני מתה ואני לא עושה את זה, אין סיכוי. כי כל העיניים, כל המבטים השיפוטיים, כל הביקורת שחשבתי שיש כלפיי, וכל הצחקוקים, וכל ההסתלבטות הזאת, זה גמר לי על הנשמה, וידעתי שזה הולך לקרות, כאילו, ואני פשוט אמרתי למורה שאני לא עושה את זה. אני לא הכנתי. שיקרתי לה, והיא נתנה לי אפס. והאפס הזה ליווה אותי המון המון שנים אחרי זה. כי הרבה מאוד אנשים שפגשו אותי תמיד אמרו לי, יש כזה פער בין הפוטנציאל שלך, גם כל הבית ספר, פוטנציאל או פוטנציאל, לבין מה שבפועל, לבין מה שרואים בפועל. עכשיו, היום, כאילו, אנשים שמסתכלים עליי מבחוץ, רואים אותי בפייסבוק, את יודעת, אז חושבים ש... ואני מתוכי, מבפנים, בכל פעם שאני נדרשת לאיזה משהו, אני מרגישה את הילדה הפצועה הזאת. וכמה קשה וכמה מפחיד, כמה זה מפחיד לשים את עצמי בחוץ. אז עם הזמן למדתי שזה סיפור, הוא כבר לא מתממש במציאות שלי. זאת אומרת, רוב האנשים מאוד מאוד מפרגנים לי היום. גם המשפחה שלי, גם חברים שלי. אבל עדיין, עדיין זה מפחיד. עדיין הביקורת נורא מפחידה. ועל המקום הזה כזה היה חשוב לי לדבר, כי אני חושבת שזה, אני... כשאת בתוך עצמך, את חושבת שזה רק שלך.
נכון.
ואז את פוגשת.
חשוב להגיד שכולם פוגשים את זה.
כולם.
ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת מצילים אותי, מה שנקרא, זה גם מצילים, אבל מצילים זה נשמע מילה הישרדותית. אבל גם שומרים עליי,
כן.
זה באמת המקום הזה של החיבור לשליחות, לעשייה מתוך משהו שיש בו תשוקה פנימית. אם אני מסתכלת באמת גם על התקופה שעברתי, נקודות מאוד כואבות כמו פרידה זוגית וכל מיני תקופות, מה ששומר עליי זה באמת החיבור לתשוקה הפנימית. כי אז, כמה שעולים פחדים, התשוקה לוקחת, מה שנקרא. זה תמיד, זה כמו איזה לשון מוזניים כזה, או כמו משוואה מתמטית. מי גדול יותר? התשוקה?
או הפחד.
התשוקה שמעלה אותנו למעלה, והחזון שלנו, וההיזכרות שלנו, במי אנחנו באמת, ומה עושה לנו טוב, לעומת הפחדים שלנו, שהם תמיד יעלו. אין מצב, כמו שהראיתי בעץ הזה, כן. הם תמיד יעלו. דווקא כשאנחנו נרצה לגדול, הם יעלו. כשאנחנו נשארים באזור נוחות, הם לא יעלו. אבל דווקא כשנרצה לגדול, והג'וב שלנו תמיד זה לטפח את החזון, ותכף נשתף איך אנחנו עושים את זה, את התשוקה שלנו, ולעשות עבודה עם הפחדים, ולזכור באמת שזה סיפור. זה רק חלק אחד ממי שאנחנו. אז באמת, אני חושבת שהבחירה להיות בעלת עסק, גם אצלי, שלא היה לזה סיכוי בבית שגדלתי בו, כאילו זה ממש לא מקום שעודד את זה. הבחירה הזאת היא בטח, גם אצלך, היא מאוד מאוד עזרה לך לפרוץ דרך במקום הזה.
אז אני אספר על זה, זה היה, אני זוכרת זה כמו היום, לפני, בשנת 2014, כמה שנים זה?
9? 8, 9.
כן, 9 שנים. הייתי בעבודה שכירה, ניהלתי תחום התנדבות באיזושהי עמותה, ומאוד אהבו אותי שם. באמת נורא רצו שאני אשאר, והם נתנו לי תנאים מעולים, והייתי אימא לשני ילדים צעירים, וכאילו, רק תישארי, כאילו, את יכולה לעבוד מהבית, מתי שנוח לך תבוא, מתי ש... כאילו, זה היה באמת מאוד לא פשוט לעזוב מקום כזה. אבל כמו שאת אומרת, כשהתשוקה גדולה, אז... ומה שקרה במקום הזה, זה ש... בעצם הייתה שם איזושהי קבוצת נשים, שרציתי מאוד לקחת בחלק, כאילו בפיתוח שלה, והאישה שעבדה איתי, הרגשתי שהיא דוחקת אותי הצידה, שהיא כאילו לא... כזה לא נותנת לי את ה...
אפרופו מה ששיתפת קודם.
מקום, כן. לא נותנת לי מקום.
אנחנו תמיד פוגשים את זה.
ולאט לאט פתאום מצאתי את עצמי, כאילו היא עושה את זה עם מישהי אחרת, ואני נשארתי בחוץ, למרות שהייתי זאת שיזמה את זה, וככה הגנה וכו'. וזה כאב. ואז שאלתי את עצמי, אז מה זה אומר בעצם? אז מה המסקנה שלך מזה? והבנתי שאם את רוצה לעבוד עם נשים, וזה הפשן שלך, את לא צריכה... להסתפק בפירורים. תצאי החוצה ותעשי את זה. כמובן שלקח לי עוד זמן, כן? זה היה יום כיפור, הלכתי לים, ישבתי כל היום בים, ושוחחתי עם הנשמה, כמו שאומרים, ופשוט הבנתי ביום כיפור הזה, חזרתי הביתה עם החלטה שאני עוזבת את העבודה. החלטה שהיא הייתה לא פשוטה לכל הדעות, כי... היה לי בן, כאילו הייתי נשואה ועם ילדים, וכאילו מה חשבתי בלי פרנסה ומה תעשי, וכל החרדה ישר צפה ועלתה, אבל זה היה ברור לי שזה מה שאני צריכה לעשות, ותוך זמן מאוד מאוד קצר, נתתי למטרה כמובן, ויצאתי לעצמאות, ולא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות, ריקי.
וואו.
לא היה לי מושג. ידעתי עם נשים, אבל מה עם נשים? לקח זמן, עד שכל הדבר הזה נבנה לאיפשהו היום.
וזה מתאפשר באמת רק שהקול הפנימי הוא מאוד בהיר.
כן.
בדיוק, עוד אין את הצורה של הדברים, אבל יש את המהות.
יש את הקריאה.
את הקריאה ואת ה...
אז את למשל סיפרת שאת עוזרת לנשים לדייק את המקום הזה, ואני חושבת שכאילו כל מה שאנחנו כמלוות יכולות לעשות זה לעזור למישהי לקלף קצת את זה, כדי שהיא תשמע. את הקריאה. כי כשהקריאה חזקה, אפשר להתעלם ממנה.
לגמרי.
אי אפשר.
או יצא לי לדבר לפני שבוע עם אישה שמתחילה לעבוד איתי, שהיא משתפת על איזה כלי אחד שהיא עובדת איתו, ולא כל כך ממריא. ואני, אני לא מכירה, לא הכרתי את הסיפור האישי שלה, אבל רק אני רואה אותה, אני רואה את הווייב שלה בפייסבוק, ואז ששמעתי את הסיפור האישי, ואיזה אתגרים היא עברה, בריאותיים, ואיך היא, וואו, הגוף שלה, לא משנה, היא רוקדת, היא עושה כל מיני דברים, אמרתי לה, וואו, את קולטת שזה, הכלי הזה שאת עובדת איתו, זה רק פיפס אחד מתוך כל המתנה שלך.
כן.
את באת לתת לנשים השראה לזה שאפשר לצמוח מתוך אתגר פיזי מאוד מאוד משמעותי שהיא עברה. ופתאום נדלקו לה עיניים. זה להבין ש... בדיוק, זה לראות את הגדולה שלנו פתאום, ולתת לה להוביל אותנו.
כן.
וזה מקום שאפרופו טרום וגיל המעבר, המון נשים היום מתעוררות אליו, והן לא מבינות מה, הן לא יודעות לתת לזה שם. אבל אפרופו כל השינויים ההורמונליים והאסטרוגן שיורד, הרי האסטרוגן זה ההורמון שנורא מפנה אותנו עם עצומת לב החוצה, לטפל באחרים. וכשהוא יורד, אז זה עכשיו אני. ונשים שלא מבינות את זה, או לא מודעות לזה, הן מאוד בביקורת על עצמם. מה, אבל איך אני לא אמשיך לטפל בילדים, שלא משנה שהם כבר בני 20 לפעמים, והן לא באמת רואות את זה, או בכלל לא רואות דברים שצריך עוד עין שתעזור להם לראות, כי אנחנו בתוך עצמנו, אנחנו לא רואות את זה.
כן.
אז זה לאפשר לדרך להתגלות.
אני רוצה רגע להתייחס לנקודה הזאת שאמרת. יש באמת איזה משהו שקורה בגיל הזה, שהוא... מה זה בגיל הזה? זה כל אחד והגיל שלה, כן? יש כאלה שזה קורה להם בגיל 30.
נכון.
אבל משהו קורה הורמונלית, רגשית, זה שהילדים גדלים. יש איזה כאילו תצריף של כמה נסיבות שפותח את ההזדמנות הזאת. להיות במקום במקום הזה של ה... וואי, זה... אני פשוט קצת מוסחת דעתי.
עם השעון?
כן, לא. עם החבר'ה שם, בסדר. וכשאני פוגשת את זה, אוקיי, אצל נשים שמגיעות אליי, אז... הרבה פעמים הן לא מצליחות לאפשר לעצמם, לא מצליחות לתת לעצמם את הרשות. להגיד, אוקיי, זה באמת עכשיו אני רוצה לעשות משהו שהוא נכון בשבילי. אוקיי.
לתת לעצמם את הרשות. אוקיי. הם לא נותנות לעצמם את הרשות, כי הם עדיין מתנהלות מתוך ההתניות הקודמות שלהם. וגם עולים להם כל הפחדים של מה זה אומר... אם אני אהיה גדולה, כלומר, מצד אחד זה משהו שהן מאוד רוצות, אז מה כל כך מפחיד בלהיות גדולה? בואי נדבר על זה קצת.
בואי נדבר על זה. אני חושבת שאחד ה...
כי הרבה פעמים, כשאנחנו לא עושות את זה, אז היוניברס דופק לנו על הדלת בצורה פחות נעימה, כדי שנעצור ונעשה את השינוי.
אוקיי. אני חושבת ש יש בנקודה הזאת איזושהי בחירה. זה או שאני ממשיכה להיות בשירות, ואני תמיד אהיה בשירות, כן? או לא שאני ממשיכה להיות בשירות לאנשים אחרים, או שאני הופכת להיות כהנת. כהנת של החיים שלי. עכשיו, לפעמים יש לזה מחיר. לפעמים אנשים פחות יאהבו אותי. בגלל זה. אנשים שאני רגילה לרצות אותם, הילדים שלי, הבן זוג שלי, אנשים בעבודה, ואם יש לי עכשיו פתאום איזה סיי, ואני רגילה להיות מאוד נחמדה וחמודה, ואני מאוד אוהבת את זה, זאת אומרת, נעים לי עם זה שכולם אוהבים אותי. אבל עכשיו כשאני רוצה להיות כהנת, כאילו המשמעות של כהנת זה בעצם באמת להיות באמת שלי.
בדיוק. בואי נדבר בגובה העיניים, כי כן, אולי כן, לא כולם
כן,
זה...
כן, אני מניחה כן. שלא כולם מבינות מה המשמעות של כהנת, אבל כן, להיות, להיות באמת שלי, להיות עכשיו אני
להיות רוצה להיות... להיות מתואמת עם הנשמה שלי.
בדיוק.
עם אז... ההתפתחות שהנשמה שלי באה לעשות כאן.
נכון. אז כשאני עושה את זה, אני, אני עלולה, אנשים עלולים פחות לאהוב את זה. Mm-hmm. זה קורה הרבה. ולא סתם יש כל כך הרבה נשים שמתגרשות בתקופה נכון. הזאת. אני חושבת שיש הרבה זוגות שלא מצליחים לעבור את, את המשוכה הזאת. זאת אומרת, יש איזה שינוי בחוזה. Mm-hmm. האישה פתאום רוצה משהו אחר, יש לה צרכים אחרים. הבעל לא מצליח להתאים את עצמו לעניין הזה, לא מצליח להבין אותה. היא לא מצליחה לפעמים לתקשר את זה כמו שצריך. ולכן, זה מה שקורה. עכשיו, יש עוד משהו שהוא, מה לעשות, עדיין מאוד מאפיין נשים בתקופה שלנו. כי בכל זאת באנו מאיזו היסטוריה מאוד מאוד ארוכת שנים של הקטנה. אוקיי?
דיכוי.
דיכוי והקטנה. האישה הקטנה. אני ואת עוד גדלנו על היפיפייה הנרדמת, שהיא כולה... עדינה כזאת, ומאוד פסיבית, ויש את האביר החזק שבא להציל אותה, ופתאום שאני נדרשת להיות גם האביר החזק בתוכי, וגם העדינה, והכל ביחד, כאילו, אני לא יודעת איך לעשות את זה. לא, לא, אף אחד לא לימד אותי.
נכון, ואם אני ממשיכה להתנהל מתוך ה... אנרגיה הזכרית הלא מאוזנת, אז זה לא עובד.
נכון.
וזאת הלמידה, זאת גם הלמידה שלי בשנים האחרונות. איך ליצור, איך לברום מציאות מתוך האנרגיה
מתוך
הנשית.
איזון.
ומתוך איזון.
כן.
מתוך שלום בין שני החלקים האלה.
נכון, בדיוק. זה לא רק אנרגיה נשית ולא רק אנרגיה זכרית, זה איזשהו ערבוב כזה של גם המקום שיודע לקבל, יודע להתמסר, יודע... להיות בנחת, יודע רגע להיות, לא רק להיות בעשייה, ומצד שני גם המקום הזה שיודע לעמוד על שלו, ויודע להיות אסרטיבי, ויודע לקדם דברים, ויודע להזיז דברים, ולהניע, ויודע לשים גבולות. בדיוק. אני חושבת שאצל רובנו, אצל הרבה אותנו זה לא מאוזן.
כן, וכל הדברים האלה צפים בעוצמה כשבאים לנהל עסק, להקים עסק. הנושא של גבולות, הנושא של חשיפה. ואפרופו, לא אפרופו, לא דיברנו על זה, כן, פגיעות מיניות או דברים כאלה, לא ניכנס לזה, אבל כשזה מופיע, זה חתיכת מעצור. כי לא נורא, לא משנה, כולנו נפגענו באיזושהי דרך. אז כשזה צף מול העסק, זה ממש בכל רגע לבחור אם אני עושה עם זה עבודה, אם אני פוגש את ה... את הפחד שעולה שם ועובדת איתו ויוצרת איתו יחסים ומעניקה לחלק הזה את מה שהוא מבקש, כי הוא מבקש הקשבה, ורק אז אפשר לנוע איתו, מאשר לעומת להדחיק אותו, כי הוא תמיד יצוף מתישהו.
אני רוצה רגע לדבר, אנחנו ככה...
כן, עם
הזמן. אני רוצה רגע לדבר על כמה דברים שהם... שעוזרים לי, אוקיי? הדברים שעוזרים לי להתמודד עם, עם הפחד הזה.
אולי רק לפני זה, אם אפשר, אני רוצה לדבר על עוד פחד ש... אוקיי, בסדר, זה יעלה.
כן. אז יש כלי מדהים שפגשתי בחיים שלי. זה כלי שנקרא עיצוב אנושי. ריקי מכירה אותו טוב, היא עובדת אותו גם. אחד הכלים העמוקים יותר, אני חושבת שפגשתי בחיי, זה מין, זה ממש כמו איך בראו אותנו מלכתחילה.
מה הטבע שלנו?
כן, מה הטבע, איך באנו, מבחינתי זה כמו, כאילו יש איזה מבנה פנימי של הרכב הזה שהוא אנחנו, איזושהי, איך המכניקה הזאת של האנרגיה עובדת. ואם אני מבינה את זה, אני יכולה גם לתקן את האוטו, לא רק, אני לא חייבת לקחת אותו כל הזמן למוסך לתיקונים, אני יכולה גם לתקן בעצמי, אם אני מבינה איך הוא בנוי בעצם מבפנים. וזה מה שהעיצוב האנושי נתן לי, ואחד הדברים, נגיד, ספציפית למפה שלי שהבנתי, זה שיש לי כוח מאוד מאוד גדול שלוקח אותי פנימה. לוקחתי לתוך מקום כזה של חקירה עמוקה ושל איזה הסתגרות כזאת, ואני יכולה תכלס להיות בבועה הזאת המון המון זמן, ומאוד לא קל לי בכל פעם לצאת מתוכה. במקום הזה של להיות גדולה זה כאילו לצאת מהבועה הזאת, אוקיי? וזה נגיד משהו אחד שהבנתי. אני חושבת ש כל מפה שאני עושה מפות, פותחת מפות לנשים, וכל פעם שאני פותחת מפה, הרבה פעמים אפשר לראות בתוכה בעצם מה הגורמים האלה שמעכבים אותנו, או למשל, דוגמה אחת, יש במפה אזור כזה ששייך לערך עצמי, אוקיי? מרכז שקשור לערך עצמי. אז נשים שאצלן המרכז הזה לא מוגדר מה שנקרא, זאת אומרת, זה
אין מרכז שם אנרגיה קבועה חזקה.
אין שם מספיק אנרגיה, בדיוק. כן. זה נשים שהרבה פעמים, הן יכולות להיות סופר דופר מוצלחות, אבל הן לרגעים מרגישות לגמרי חסרות ערך, וזה יכול מאוד להקטין. אז למשל, אם אני מבינה את זה, זה לא המקרה של המפה שלי, אבל אם אני מבינה את זה, אני יכולה להתעלם מהקול הזה. אני יכולה כאילו לשמוע אותו ולהגיד, אוקיי, שמעתי, אבל אני לא מאמינה לזה, כי זה פשוט אנרגיה שהתרוקנה. דבר נוסף שמאוד מאוד עוזר לי, זה לזכור שעליות גדולה הזה, זה לא באמת בשבילי. אם אני מזיזה משם את המקום של האגו, שאגו זה דבר נורא שברירי, כאילו בשנייה הוא יכול להתרסק. אם מישהו שם עליי איזה מבט עקום, או פתאום אני מתוכי מרגישה איזה ביקורת פנימית, תוך שנייה האגו נופל. אבל אם אני באמת מזיזה את האגו הצידה, ואני אומרת, הלוויתן הוא גדול, כי ככה הוא נועד להיות. יש משמעות בטבע לזה, לגודל שלו. אז אוקיי, אז אם נועדתי להיות אכבר או לוויתן, אין לזה שום משמעות.
נועדתי להיות בטבע שלי, להסכים להיות בטבע שלי.
בדיוק, בדיוק. בגודל שלי, זאת אומרת, זה האחריות שלי, להיות בגודל שלי. זה לא, וכשאני עושה את זה, אני נותנת השראה לאנשים אחרים. וזה משהו שאני מזכירה לעצמי לפעמים. את הולכת עכשיו להופיע, אני גם הופיעה וזמרת, תכף תשמעו אותי שרה, אבל יש לך כל מיני חרדות ופחדים ומחשבות ומה יגידו ומה יהיה ולא נעים לי וכואב לי הגרון ואני לא יודעת מה. אוקיי, אבל את עכשיו על הבמה ואת לא פה בשביל
בשבילך.
כאילו גם, כן. אבל את לא פה בשבילך באמת, את פה כי אנשים רוצים לשמוע.
כן.
וזהו, וכאילו ברגע הזה כשאני מצליחה לעשות את הסוויץ' הזה,
כן.
זה מאוד עוזר לי.
אז במקום הזה, ברשותך, אני רוצה להוסיף שני דברים קטנים, שבאמת הפייסבוק מבחינתי הוא ממש פלטפורמת ריפוי, אפרופו הפוקוס הוא לא עליי, שאני לפעמים כותבת משהו ואין את כמות התגובות שציפיתי, זה ממש פלטפורמה למפגש עם הילדה הפנימית, לתת לה אהבה, וכמה פעמים אחר כך, זה, אני יודעת, זה ממני וגם מאחרים, אנחנו פוגשים אנשים שאומרים לנו, וואו, כמה זה היה משמעותי עבורי מה שכתבת.
ואולי הם בדיוק, אפילו לא עשו לייק.
בדיוק, ולזכור שזה לא עלינו, זה על הערך שאנחנו נותנים, ושם גם עובר בדיוק התדר הייחודי שלנו, הטבע הזה.
נכון.
אני ב-Human Design פרופיל אחר, שהוא הפרופיל האותנטי, הטבעי. שיש לו מתנות שצריכות להיקרא על ידי אחרים. אנחנו מאוד שקופים בתוך עצמנו. קשה לאנשים כמוני לראות את המתנות שלהם. אני התמודדתי עם זה, ובגלל זה זאת התשוקה שלי לעזור לאחרים במקום הזה. וכשאני מכירה את הטבע שלי, אז הרבה יותר קל לי להתנהל עם זה.
נכון.
וגם כמובן, שוב, מה שהזכרנו על האגו. וככל שאני גם מונעת באמת על ידי הנביאה הזאת, בא לי לשיר, בא לי לכתוב איזה פוסט, אז אני עושה את זה. אז אני פחות, אני יותר במוד של נביאה פנימית, אני פחות מונעת על ידי הקולות החיצוניים.
הנה טיפ שנתנו לי לא מזמן לגבי פייסבוק. להיכנס לשם ולשים את המתנה שלי, ולא לקרוא פיד של אנשים אחרים. כי זה למשל משהו שיכול מאוד להקטין. פתאום אני רואה מישהו שעושה ככה וככה, ואני אומרת, יואו, כאילו, ומה אני, ואיפה אני, ובלה בלה בלה, והשוואתיות. יש עוד משהו קטן שאני רוצה להגיד, ואנחנו ככה נעבור לחלק של המדיטציה עם השיר. היום אני החלטתי שחלק מהמדיטציה יהיה גם השיר שאני שרה לכם. כן. אז הרבה פעמים אחד הדברים שלי מאוד עוזרים זה אנשים שסביבי. אוקיי? אני בוחרת לעצמי את אנשים שאני מרגישה שהן בעדי. חברות שלי או אנשים שהשבט שלי, אוקיי? ולנו, לנשים, זה נורא נורא חשוב. זה עוזר לנו להיות גדולות.
ממש.
התמיכה של התמיכה הגבית הזאת.
אנחנו מקבלות השראה אחת מהשנייה. נכון. הגוף מפריש אוקסיטוצין, זה דבר מאוד מאוד טבעי.
מאוד, מאוד.
מעצם הנוכחות.
ממש.
טוב, אפשר לדבר על זה תוכנית שלמה. נכון. אנחנו לא ניכנס לזה, אבל לגמרי.
אז את דיברת קצת על הילדה הפנימית, ריקי, ואין לנו זמן ממש הרבה להרחיב עליה, אבל הילדה הפנימית הזאת בעצם, היא אף פעם לא גדלה, באמת.
כן.
אוקיי? זה כאילו אנחנו צריכות לגדל חלק נוסף לצידה.
זה האימהות שלנו.
בדיוק.
איזה אימא אנחנו.
איזה אימא אנחנו לילדה.
מה היחסים שלנו איתה. לזכור שתמיד שתי הדמויות האלה חיות בתוכנו, ואפרופו הילדה הפנימית, אני רק, אל תדאגי, אני אסיים. אז דיברנו באמת על לעשות עבודה עם הכאב שלה, ולהתמיר אותו, ולתת לו מקום, ולהיות אימא עבורה. והדבר השני של לזכור, וזה מתחבר עם השירה שלך, זה לזכור שהילדה הפנימית היא גם הילדה היצירתית.
נכון.
ילדה שאוהבת לשיר, אוהבת לרקוד. כל ילד אוהב את זה,
נכון? לגמרי.
וקצת שכחנו את זה.
נכון.
במיוחד מזל אריה, זה הטבע שלנו.
לגמרי.
אז לתת מקום לזרימה הזאת הטבעית.
אז היום את המדיטציה אנחנו נלווה בשיר. ממש נעשה איזושהי התכווננות. וכיוון שדיברנו כל התוכנית היום על להיות גדולה, אז אנחנו ככה, אני מזמינה אתכן למצוא לעצמכן רגע, ממש 5 דקות, אוף, מה שנקרא, אוף דה רקורד, מחוץ לזמן, ולמצוא לכן איזה מקום שקט לשבת, אולי אם אתן בבית אפשר אפילו לשכב, בנוחות, לעצום עיניים. ולדמיין את עצמכן ככה יושבות, אפילו לא לדמיין, אלא באמת לשבת בסקיפות, או אם אתן שוכבות, אז להרגיש את עמוד השדרה מתיישר, ואם אתן יושבות, אז ממש לזקוף רגע את הגב, להוריד את הכתפיים, לקחת נשימה עמוקה. ולדמיין את המרכז הזה שיש לנו, שהוא נמצא קצת מתחת לצלעות, בין הצלעות לבין הבטן, יש שם נקודה כזאת רכה שנקראת מקלעת השמש, זה מרכז אנרגטי, שבו אנחנו אומרות, אני כאן, אני כאן, אני מהירה, אני גדולה. כשהמקום הזה עובד טוב, אנחנו מרגישות את התחושה הזאת בגוף. אז בואו נפעיל אותו רגע. ננשום לשם, אפשר להניח יד. ולדמיין כדור צהוב גדול, מלא שמש, מלא אנרגיה, שנמצא שם בנקודה הזאת, והוא מתרחב עוד ועוד. ואת השיר הזה פשוט קחו אותו בדיוק לנקודה הזאת, כוונו את הצלילים לשם.
How could anyone ever tell you you were anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you were less than whole? How could anyone fail to notice that your loving is a miracle? How deeply you're connected to my soul. How could anyone ever tell you you were anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you were less than whole? How could anyone fail to notice that your loving is a miracle? How deeply you're connected to my soul. Ani kan g'day l'agid lach sh'at yafa u'nederet. אני כאן כדי לספר לך שאת תמיד שלמה. אני כאן כדי להעיר לך שאהבתך היא פלא, מחוברות תמיד עמוק בנשמה.
אז נשים יקרות, מקווה שלקחתם משהו לעצמכם מהתוכנית.